כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת בבא בתרא בדף י, פרק שלישי, פרק חזקת הבתים, בסוף הלכה ג. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרה עידה בת רבי יוסף ועדה פוריה אתל, ולרפואתה השלמה והמהירה של פני פאינה בת שורה בת שבע, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה והחלמה מהירה בתוך שאר חולי ישראל. מבארת הגמרא, רבי יוסי בן חנינא שאל לרבי יוחנן ערר, מהו שיצריך בית דין? הלא למדנו את דיני מחאה, שאדם היודע שאדם אחר מחזיק ויושב בשדהו, הרי הוא צריך למחות בידו. נשאלת השאלה אם המחאה הזאת צריכה להיעשות בפני בית דין, או די בכך שתעשה אותה מחאה בפני שני עדים. כך שואל רבי יוסי בן חנינא את רבי יוחנן. השיב על כך רבי יוסי בשם רבי יוחנן, ערר אין צריך בית דין, ודי בכך שימחה המערער בפני שני עדים, ואית דמרין יש שאמרו זאת בלשון שונה. רבי יוסי בן חנינא שאל לתלמידוי, כלומר לתלמידי רבי יוחנן, ערר מהו שצריך בית דין? השיב רבי חייא בשם רבי יוחנן, ערר צריך בית דין, ולפי גרסה זו אין די בכך שימחה בפני שני עדים. אבל שמואל חלק ואמר שדי בכך שהמחאה תהיה בפני שני עדים, ויתרה מכך, אפילו ערר עמו בפני פועלים, אפילו אם הוא מחה בפני שני פועלים שלו, שמסתבר להניח שהם לא יעבירו את אותה מחאה, הרי שדי באותה מחאה לשון הפני משה. אפילו ערער עמו בפני פועלים שלו ערערו, וכלומר דאף שהפועלים שלו לא יגידו לו, אפילו אחי אבי המחאה, מבחינת ומצד הכלל של חברך חבראית אלה. וכל דבר שאתה אומר כאן, סופו של דבר שמתגלה למחזיק בקרקע, והוא בוודאי המחאה תגיע לאוזניו ולפניו. אומרת הגמרא, וצריך להורו על כל שלוש שנים, כל שלוש שנים, שוב צריך המערר לשוב ולערר. גידול בר מנימין, הווה לעובדה, היה אצלו אותו המעשה שאדם מסוים החזיק בשדהו, וכל שלוש שנים, בשלוש שנים הראשונות הוא מחה בו, אבל לאחר מכן הוא לא מחה בו. ואבו דיין ישבו הדיינים, חלקי הברטובי והרמונה וחייה ברב, לדון בדין זה, האם המחאה שהייתה בהתחלה מועילה, אלו אחר כך היו מספר שנים ללא מחאה. אמר לו נחייה ברב, כן אמר רבא, מכיוון שערר עמו שלוש שנים הראשונות, עוד אין צריך לעורר אליו. כלומר הוא סבר שדי בכך שימחה בתחילה, ולמרות שהוא לא מחה לאחר מכן מספר שנים ברצף, יותר משלוש שנים, הרי שהוא לא צריך שוב למחות. ותניקל מביא הירושלמי ראיה לשיטה זו מהתוספתא, אומרת, היה אוכל שלא שש שנים. כלומר, יש מערער ויש מחזיק. המחזיק יושב הרבה מאוד שנים בקרקע, והמערער מחה בשלוש שנים הראשונות בלבד. ערר שלוש שנים הראשונות הרי די באותה מחאה, והוא לא צריך למחות לאחר מכן ביתר השנים. אמר לו, אתה מחאתו לי, או אתה נתת לי במתנה, אינה חזקה, מדוע? שהרי בתחילה הוא ערער, כלומר די במחאה בשלוש שנים הראשונות, והמערער לא צריך שוב ושוב למחות בשנים שלאחר מכן. אומרת הגמרא, מחמת טענה הראשונה, הרי זו אינה חזקה, והסיבה כל חזקה שאין עם הטענה, אינה חזקה, וכאן כיוון שהוא מחה בידו בשלוש שנים הראשונות, הוא לא צריך שוב להמשיך ולמחות. שמואל אמר, אם כזו אם כדברי התוספתא, אין אנו מניחין לגדולי ארץ ישראל כלום. גדולי ארץ ישראל כאן, זה לא הכוונה גדולי ישראל במובן התורני, אלא גדולי ישראל במובן הכלכלי. ככה גם מצינו שבכמה מקומות שהגמרא קוראת לגדולי הדור לאו דווקא לתלמידי חכמים, כך הוא בבבלי בפסחים מ"ט, כך הוא גם בגמרא במסכת בבא מציעא באזור דף פ"ו, ששם הגמרא מספרת שאברהם אבינו עשה סעודה לכל גדולי, ושם גדולי זה הכוונה בכלל מלאכים ושרים גויים, אז גם כאן גדולי ארץ ישראל זה הכוונה עשירים, שמאחר שאותם עשירים לא נזרים בשטרות שלהם יותר משלוש שנים, הרי שימחו הקונים בתוך שלוש שנים, וימתינו שלוש שנים נוספות, ואז יבואו לתבוע את הקרקע, ואותו עשיר כבר לא שומר את השטר, כי כבר עבר שלוש שנים, ויוצא שהם יפסידו את כל כספם. כעת נתחיל בסייעתא דשמיא הלכה ד'. אומרת המשנה כלל שהוא יסוד מוסד בדיני חזקה. כל חזקה שאין אימה טענה אינה חזקה. כלומר, מתי החזקה שלך היא חזקה? כשאתה מחזיק בקרקע שלוש שנים וטוען, קניתי, ירשתי, קיבלתי מתנה. אבל אם אין לך טענה, הרי שחזקתך אינה חזקה כיצד. אמר לו המערן למחזיק, מה אתה עושה בתוך שלי? השיב לאותו מחזיק, אני כאן שלוש שנים. ושלא אמר לי אדם דבר מעולם, הרי שהיא אינה חזקה. אבל אם איתן המחזיק, אתה מכרת לי לפני שלוש שנים, אתה נתת לי במתנה את הקרקע, הרי זו חזקה. והבא, משום ירושה, אינו צריך טענה, כי הירושה עצמה, זוהי הטענה, הוא ירש את אביו. ואביו קנה, קיבל ממתנה, וכן על זה הדרך. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה, דברי המשנה אומרת הגמרא, וצריך חזקה. כלומר, אדם היושב בקרקע, מגיע אליו המערב, אומר לו, מה אתה עושה בקרקע שלי? אומר לו, ירשתי את הקרקע הזאת מאבא שלי. האם די בכך? די בכך, אבל בתנאי אחד. שיש לך עדים שראו את אביך שדר בקרקע הזאת לפחות יום אחד או מספר ימים. אבל אם אין לך עדים שאביך דר בזה, אולי אביך גזל ואתה ירשת ממנו. תמן תנינן, מביא ירושה ממשנה, אומר, את מודה רבי יהושע, ואומר לחברו שדה זו. סוגיה זו מופיעה בבבלי. במסכת בבבת הפרק חזקת הבתים, ששם אומרת הגמרא שרבי יהושע מודה לחכמים, באדם המודה לחברו שקרקע זו הייתה של אביו, אבל חברו לא ידע זאת, אין לו עדים על כך, שבאופן כזה נאמן המחזיק לומר קניתי מאביך, למרות שהוא לא מחזיק בקרקע שלוש שנים, והסיבה יש כאן כלל הפה שעשה הוא הפה שהתיר. כלומר, אם היה למערר עדים שהקרקע הייתה של אביו, הקרקע הייתה של אביו, הרי על ידי כך, אם אין למחזיק שלוש שנים אינו חזקה. אבל כאן היות והמערר מסתמך על הודעת המחזיק שהקרקע הייתה של אביו. ואותו מחזיק טוען אמנם הקרקע הייתה של אביך אבל קניתי ממנו. הרי הוא נאמן מדין הפה שעשה הוא הפה שהטיל. אבל אם היה לחברו עדים שהקרקע הזאת הייתה של אביו, הרי שהמחזיק לא נאמן. שהרי באופן כזה אין כאן הפה שעשה הוא הפה שהטיל. כי אנחנו יודעים שהקרקע של המערר גם בלעדיו. אז מה אנחנו אומרים לו? אתה כאן שלוש שנים. בסדר, אתה פחות משלוש שנים, תראה שטר, אין לך שטר, אתה לא בעלים. והוסיפה שם הגמרא שהיא מחזיק שלוש שנים בקרקע, הרי המחזיק יהיה נאמן גם באופן שיש למערר עדים שהקרקע הייתה פעם של אביו. אלא שגם באופן שהמחזיק ישב שלוש שנים בקרקע, אם יש עדים שמת אביו של המערר כשהוא עדיין היה גר בקרקע, הרי שהמחזיק לא נאמן. שהרי הטענה של המחזיק שקנה מהאב מוכחשת על ידי אותם עדים. הרי אם קנית מהאבא, איך זה ייתכן שהאבא מת בתוך הקרקע הזאת, אלא הוא כבר מכר לך את הקרקע. על כך אומר ירושלמי כאן כעדה, כפי המקרה שהיה ברובן, שאוכל שדה בחזקת שהיא שלו. שואלים את רובן מה אתה עושה פה, אומר אני כאן שלוש שנים, וקניתי את הקרקע מאביו של שמעון. והביא שמעון המערר עדים שמת אביו מתוכה, ועל ידי כך אנחנו למדים שלא ייתכן שראובן המחזיק קנה את הקרקע מאביו של שמעון. שהרי אביו של שמעון מת כשהוא עדיין מחזיק באותה הקרקע. באופן כזה מה אנחנו עושים? מפקינן למרובן, מסלקים את ראובן המחזיק מהקרקע, ויבין מעמידים את הקרקע בחזקת שמעון. אלא אומרת הגמרא, יש מקום להסתפק במקרה הבא. מה יהיה הדין אם לאחר שסילקנו את ראובן מהקרקע, והעמדנו את שמעון בקרקע, הלך ראובן והביא עדים שלא מת אביו של שמעון מתוכה. כלומר, עדים המכחישים את העדים שהביא שמעון. מה אנחנו עושים באופן כזה? האם אנחנו מחזירים את ראובן, שהרי אנחנו סילקנו אותו או לא? אמר רב נחמן בר יעקב, אנא הפיקתם מראובן, אנחנו הוצאנו אותו. אנא מחזן עליה, אנחנו נחזיר את ראובן. למרות שסילקנו, נחזיר, אין בכך בעיה. אבל רב חלק ואמר כשנתת על פי בית דין נתת. כלומר כשבית הדין סילק את ראובן, למה הוא סילק את ראובן? כי היה ברור לבית הדין נכון לאותה נקודת זמן שראובן שיקר. כי ראובן אמר קניתי את הקרקע מאבא של שמעון, ואילו שמעון הביא שני עדים שמעידים בצורה ברורה שהאביו של שמעון מת בתוך אותה הקרקע, משמע ראובן לא קנה ממנו את הקרקע. כלומר זה על פי פסק, על פי שני עדים. אם כעת נסלק את שמעון ונשיב את ראובן, מה יאמרו האנשים? יהיה כאן זילות הדבידינה. אנשים יבואו לזלזל בבית הדין. יגידו בית הדין לא סגור על עצמו. הוא פעם מחליט כך, הוא פעם מחליט אחרת. אי אפשר לסמוך על בית הדין בהחלטות הבאות השיפוטיות שלו, כי תמיד כשבית הדין יפרסם פסק לטובתו של מאן דהוא, או לרעתו של מאן דהוא, יאמרו הבריות, הפסק הזה הוא לא פסק חלוט, ייתכן שבעתיד בית הדין יחזור בו. לכן אומרת הגמרא מכאן ואילך, לאחר שהעביר ראובן עדים, הכלל הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, וכיוון ששמעון כאן, הרי שהקרקע תהיה בחזקתו של שמעון, ויש המבארים, ככה פני משה אומר, שהדין יהיה כל דעלים גבר. צריך לציין שהיפה עיניים מבאר, שבירושלמי לא נזכר שמחלוקת רב נחמן ורבי, האם אנו חוששים לזילות הדבידינה, אלא ביר היפה עיניים, שהמחלוקת היא לגבי הכלל, מה הדין כשיש תרי ותרי, כלומר שני עדים כנגד שני עדים כמו אצלנו, שמעון הביא שני עדים שאביו מת כשהוא מחזיק בקרקע, וראובן הביא שני עדים מסותרים שהוא עצמו ראובן קנה את הקרקע מאביו של שמעון. מה אנחנו עושים? שאלת השאלה, אנחנו מעמידים על החזקה הקמה איתה. בזה נחלקו כאן רב נחמן ורב. האם מה שהחזיקו בדין את ראובן תחילה בקרקע היא החזקה כמה הייתה, או שמה ששמעון מחזיק היא החזקה כמה הייתה, ולכן הם נחלקו כאן, האם בית הדין חוזר בו מהפסק שהוא סילק את ראובן עם לב. כעת שואלת הגמרא, מי מודיע? ראינו במשנה שאם ראובן מחזיק בקרקע והוא אומר ירשתי את הקרקע הזאת מאבי, הרי שדי בכך שאבי שני עדים שאבי והיה גר בדירה אפילו יום אחד, אנו מסתפקים בעדות זו של הירושלמי. מי מודיע? אמר רבי בא עדי מיתה מודיעין. העדים המעידים שמת אביו של היורש העידו שהוא דר בה לפחות ביום המיתה. הגה עצמך שאין העדים יודעים, שואל הירושלמי, מה קורה אם הם לא יודעים? אמר רבי יוסי לעולם השדה בחזקת בעליה. תמיד נעמיד את הקרקע בחזקת המערה. מכאן ואילך המוציא מחברו עליו הראיה. מי שרוצה להוציא, הוא יביא ראיה על כך אם הוא טוען שהוא ירש מאביו. באמת אביו דר שם, ויביא עדים שאביו דר שם, יקבל את הקרקע. אם הוא לא יביא עדים, הרי שהקרקע תהיה בחזקת המערר, עד שתימצא ראיה נגדית אחרת. כעת נראה בסייעת הנשמיה, הלכה היי, אומרת המשנה, השותפין והאריסין. אומרת המשנה, השותפין והאריסין והאפוטרופין. כל אלו שותפים, אלו שני אנשים הקונים שדה אחד בשותפות. אריסין, אלו הם אנשים שקיבלו יחד שדה, על מנת לאבדה ולעובדה, והסיכום בדרך כלל שלה מול הבעלים, שהבעלים יקבל חלק מהיבול, והאפוטרופין אלו הממונים הנכסה היתומים שבית הדין מינה אותם, כל אלו אין להם חזקה, והסיבה שהרי הימצאותם בקרקע אינה מהווה שום ראיה לכך שהקרקע היא בבעלותם, שהרי הם נמצאים שם על תקן של שותפים, על תקן של אפוטרופים, על תקן של כל איש מקצוע כזה או אחר, אריס או כל דבר אחר. ממשיכה המשנה ואומרת, אין לאיש חזקה בנכסי אשתו. כלומר, הבעל שמחזיק בנכסי אשתו, מה שקרוי נכסי מילוג, נכסי מילוג פירושם של דברים, אישה שמתחתנת, מביאה נכסים, הרי היא יכולה לבחור שאותם נכסים יהיו בבעלותה המוחלטת, הקרן יהיה שלה, אם ירד המחיר היא תפסיד, יעלה המחיר היא תרוויח, אבל הניהול יהיה אצל הבעל, ולכן הפירות הם של הבעל. אם כן, אין לאיש חזקה בנכסי אשתו, שהרי מצותו של הבעל באותם נכסים לא מהווה שום ערובה, ראיה או הוכחה לכך שהקרקע שלו, שהרי הוא נמצא שם כאיש מקצוע, כאיש ניהול. וכנה לו לאישה חזקה בנכסי בעלה, שהרי היא נמצאת שם מתוקף היותה אשתו, ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב. מדוע? כי הם לא מקפידים זה על זה. באמת דברים אמורים דווקא במחזיק בנכסי חברו, וחברו מערר עליו וטוען שהקרקע גזולה, ועלה טוען אני קניתי אלה שעבד שטרי. אבל בנותן מתנה, הרי אדם שנותן מתנה שהוא אומר לו שיזכה בה על ידי קניין, וכנל והאחין שחלקו את הנכסים ביניהם, או והמחזיק בנכסי הגר שהרי גר שמת ולא נולדו לו ילדים לאחר שנתגייר, אין לו יורשים ונמצא שכל הקודם להחזיק בנכסיו זכה, הרי שנעל וגדר ופרץ כלשהו, הרי זו חזקת קניין, שבאותה חזקה, באותה פעולה קניינית גרייד, שעשה המחזיק, הרי הוא קנה את הקרקע, והקרקע הפכה להיות שלו באותו הרגע. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. אומר הירושלמי שותף, שמואל אמר, לט כאן שותף. כלומר, אין אנו גורסים במשנתנו השותפין. ומדוע? מפני של השותף, באמת יש חזקה. שואל הירושלמי, לא כאן אמר שמואל, הרי שמואל במפורש אמר, שותף שירד ונטעה כנוטע ברשות. כלומר, לשותף אין חזקה. ולשותף תמיד יש רשות לרדת לחלק חברו, לאבד ולעבוד באותה הקרקע. אם כן, כיצד שמואל כאן בסוגייתנו אומר שלשותף יש חזקה? מתרץ הירושלמי הנד תימר, מה ששמואל אמר, ששותף שירד ונטע כנוטע ברשות, ולכן שם אין לו חזקה, כי יש לו רשות לרדת לחלק של השותף שלו, זה דווקא באותו שעומד שם. כלומר, כששני השותפים דרכם להחליף כל אחד את חלק חברו, באופן כזה שהם אינם מקפידים זה על זה, כפי שאומר אפילו משה שחברו גם כן עומד שם, וכל אחד משתמש בחלקו שהוא עומד בה, לפי שדרך השותפין הוא להשתמש זה בחציה זו של שדה, וזה בחציה אחרת בשלושה או ארבעה שנים, ואחר כך מחליפים את זה של זה, וחוזר ומשתמש כל אחד בחצי שנשתמש בחברו כל כך שנים, ולפיכך אין להם טענת חזקה זה על זה, שכן דרך השותפין. אפעל ואנד את אימא מה שלמדנו, כי שותף אין לו חזקה, יש מציאות, יש סוג של שותף שיש לו חזקה, ויש מושג של שותף שאין לו חזקה, בשאינו עומד שם. באופן כזה, השותף מקפיד עליך לא להשתמש בחלקו. ואם ירדת לחלקו, זה ערובה לכך, ראיה לכך, שאכן קנית את אותה הקרקע. כפי שאומר הפני משה, כלומר באותו החלק האחר, שאין חברו עומד בה להשתמש כמו זה, אלא שאין יכול להשתמש בכולה. דכיוון שהחזיק זה ג' שנים בכל השדה, אמרינן דה בוודאי מחר לו את חלקו, ולכן יש כאן חזקה. אז יש לנו כאן שני סוגי שותפים. שואלת הגמרא, מהו מיתת חוטה? אם שמואל מוחק במשנתנו את השותפים, מהו גורס במקום? מתרץ הירושלמי האומנין. וכנה לגוזלים, אדם שהוא מוחזק כגזלן, שלא יצפה שתהיה לו חזקה. אין לו חזקה. אומרת הגמרא, ראה עבדו אל האומן, כיוון שעסקנו כאן באומנין, מביאה ירושלמי את התוספת העוסקת בדין זה. ראה עבדו אל צל האומן וכליו אל הכובס. אדם רואה שהעבד שלו נמצא אצל האומן. הבגדים שלו בניקוי יבש. הוא אמר לו, תן לי את עבדי, תן לי את כלי, זה שלי. אמרו לו, הכובס, האומן, נתן לתתו לי במתנה, או אתה מחתו לי במתנה, אינה חזקה. והסיבה שאינה חזקה, כי לאומן אין חזקה. לאומן אין חזקה לא בעבד ולא בכלים, לא בכלים מדוע, כי הכלים אמורים להיות אצלו, כי זה מלאכתו ועבודתו, וכל העולם מניח אצלו בגדים לניקוי יבש. וקנה לו אצל העבד, כי דרכם היה שהיו שמים אצל, את העבדים, אצל אומנים שונים, בכדי שהעבדים ירחשו, ילמדו ויחכימו באותה המלאכה, לכן זה לא חזקה. ואם טענו האומן או הכובס, אתה אמרת לי למוכרו לי לאחר, אתה אמרת לי תנו לי במתנה, הרי זו חזקה. שמכיוון שהחפץ לא תחת ידי האומן, אלא תחת ידי האדם אחר שהוא לא אומן שיש לו חזקה, הרי שהוא נאמן במיגו שיכל לטעון לבעלים, אני קניתי ממך ולא קניתי מהאומן. ראינו במשנה האריסים אין להם חזקה. רבונה אמר, מדובר במשנה שלנו באריס לעולם, מה שקרוי אריסי בתי אבות. אלו הם משפחות של אריסים שמדורי דורות הם אריסים. אריס כזה אינו חזקה, אבל באריס לשעה יש לו חזקה. מדוע? כי הבעלים היה צריך להוריד אותו לקקה שלו לשעה. הורדת אותו לשלוש שנים, כנראה שזה שלו. הוא קנה את זה. אבל רבי יוחנן וריש לקיש טריון, שניהם חולקים על רבונה ואומרים, אפילו באריס לשעה אין לו חזקה. למה אין לו חזקה? דני מנחת רוח מנבשיו, כי יכול להיות שהוא היה אריס. שאומנם ירד לפרק זמן מאוד קצר, אבל הוא היה כל כך מוצלח, כל כך טוב, שהבעלים כל כך נהנה ממנו, ואמר לו, ידידי היקר, תישאר פה לכמה שנים. תמן אמרין, בארץ ישראל, חכמי ישראל אמרו, אריס אין לו חזקה. כן, אריס, בן אריס, יש לו חזקה. רבי יוחנן וריש לקיש אמרו, נף אריס ובן אריס אין לו חזקה. דני מנחת רוח הם אהבו, יא אבא, היה כל כך טוב, ושב הגבר, הוא אמר, בטח הבן גם למד את רזי המקצוע, יהיה טוב כמו אבא שלו. דאם הרבי יוחנן, אריס שהוריד אריס, אין לו חזקה, שדרך אריס להוריד אריס, לכן אין להם חזקה. למדנו במשתיין, האיש חזקה בנכסי אשתו, אבל אדם שמפקח על נכסי אשתו, שואל הירושלמי, יש לו חזקה? שהרי מאחר שדרך הבעלים לפקח על נכסי נשותיהן, בוודאי שאין להם חזקה, וזהו ביאור דברי המשנה. מוסיף הירושלמי ואומר כל זה בחיי אשתו, אבל לאחר מתתיים הוא יושב שם 3 שנים, הרי שיש לו חזקה. מדוע? כי היורשים היו אמורים להקפיד עליו שלא יישא שם בקרקע. משהם לא הקפידו, משמע שהוא בוודאי קנה את הקרקע, ולכן הם לא הקפידו, וזהו חזקה. ולא לאישה חזקה בנכסי בעלה, דווקא בחייו, אבל לאחר מותו של הבעל, בוודאי שהיא מתיישב שם 3 שנים, יש לה חזקה, כי היו צריכים למחות בידה, ומשלום יחומש מה שהיא קנתה את הקרקע. ולא לבן בנכסי אב בחייו, אבל לאחר מיטת האב, בוודאי שיש לו חזקה. וקנה לו לאב לנכסי הבן בחייו, אבל לאחר מיטת הבן, יש לו חזקה. ראינו במשנה, נעל גדר ופרץ כלשהו, הרי זו חזקה. רב אמר, כל מה שאומר את המשנה, שאפילו בלגדור, בלפרוץ כלשהו זה חזקה, זה באדם הגודר בפוחת מהעשרה. כלומר, הייתה שם פרצה ברוחב 10 טפחים. שפרצה כזאת היא פרצה מדי גדולה ורחבה, הפרצה ממש הקוראת לגנב. באופן כזה, הוא מוסיף על 10. אם אותו אדם גדר בפרצה, ומה שהוא עשה הוא צמצם, את הפרצה מ10 טפחים ל9 טפחים, שזה כבר לא פתח הוא קנה. או לחילופין במוסיף על 10. הייתה שם פרצה שלא רחבה 10 טפחים, הוא הרחיב ל10 טפחים, כולל הוא זו חזקה. אבל בסתם לפרוץ משהו לא משמעותי, או לגדור משהו לא משמעותי, זה לא חזקה. אבל שמול חלק ואמר, אפילו פרץ מקום שאינו ראוי לפרוץ, וגדה מקום שאינו ראוי לגדור אפילו כלשהו, הרי זו חזקה. ואתה אני מביא הירושה מראיה המוכר לחברו, וניתעצה לוקח ולא החזיק בה, והמוכר רוצה לחזור בו, וירד המוכר והחזיק בה, הרי שבאופן כזה ביטלה חזקה את המחר ואת המתנה. רואים מכאן ראיה לכך שבפעולה כלשהו, של פעולה קניינית סתמית, נעל גדר פרץ כלשהו, זה חזקה שיכולה אפילו לבטל מחירה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.